משתכלל. טוב, אז זהו, אז הנושא שלנו היום זה מי שמנצח מפסיד. זה שם השיעור. הרבה פעמים אני ואשתי אנחנו עוסקים בטיפול בשלום בית באנשים שהם, שיש להם בעיות בזוגיות, במשפחת ביניהם. ובאמת מגיעים אלינו אנשים, אפשר להגיד, מכל הארץ, מדרום ומצפון. וברוך השם יש לנו הצלחה ופרי טוב, פירות טובים בעזרה לאנשים הללו. אז אני רוצה לספר לכם על מקרה שהוא בדרך כלל, זאת אומרת, מה שקורה זה שמגיע בעל ואישה וכל אחת הוא מלא תלונות וטרוניות אחד לשני. היא אומרת שהוא לא בסדר והוא אומר שהיא לא בסדר, כן? זה דרכו של עולם, ככה זה מתחיל כל טיפול, כל שיחה, כל אחת מאשים את השני. אבל אני רוצה לספר לכם היום על מקרה לא טיפוסי, כשהגיעה אישה אחת לבד, בדרך כלל אנחנו רק מקבלים זוגות, אבל במקרה הזה זה היה משהו יוצא דופן, אז הגיעה אישה לבד, והיא מספרת בדיוק הפוך ממה שבדרך כלל, כן, מה שקורה, שאחת מאשים את השני. היא מספרת על כך שבעלה הוא צדיק. והוא באמת משהו מיוחד במינו, כנראה תלמיד חכם, קם בארבע בבוקר, הולך, טובל במקווה, לומד, מתפלל ותיקין, ואחר כך לומד, ויש לו כוחות גדולים, וככה, וכל היום, והוא לומד, וגם עובד, ומש... בא לתפארת, אדם צדיק לכל דבר, ורק בעיה אחת, זה שכשהוא חוזר הביתה, אז הוא מאוד ביקורתי כלפי אשתו. ולמה הכיור מלא בכלים, ולמה הסלט עוד לא מוכן, ולמה שם יש כביסה לא במקום, ועוד 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 ועוד, ולמה יהודים לא עדיין שם לא מסודרים. כל דבר, המון 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 תלונות, המון טענות. והיא באה להתייעץ, באה לשאול מה אפשר לעשות, כי איך היא יכולה כן להתאים לבעלה הצדיק הזה. אז אני חשבתי לעצמי, כששמעתי את הסיפור הזה, חשבתי לעצמי, כשבעלה חוזר הביתה, והוא עושה לה מסדר ערב, והיא מרגישה שהיא לא מספיקה, כן? אף פעם לא מספיקה להגיע בדיוק לשעה שש שבית פיקס עומד הכל בול. האם היא רוצה שהוא יבוא הביתה, או שהיא מקווה שהוא יתאחר, יתעכב ולא יגיע הביתה? מה אתם חושבים?
שהוא
יתעכב לעוד שעה, שעתיים. מה?
שיגיע.
מה אתם חושבים? כולם מסכימים איתו? כולם חושבים שהיא מצפה ורוצה שהוא יגיע עכשיו בשעה הזאת?
מה, נתפש הוא יתעכב?
לא, בסדר, אני אשאל, לא, רק. אני רק רוצה לשאול כל אחד מה הוא חושב. אז אתה חושב ככה, הוא חושב ככה, בסדר, כל אחד דעה שלו. כן, אני חושב שרוב האנשים הנוכחים אומרים בצדק, אני חושב, שהיא בתוך תוכה הפנימה רוצה שהוא יתעכב. היא לא רוצה שהוא יגיע הביתה. זאת אומרת, במילים אחרות, היא לא רוצה אותו שם. לא רוצה בעל שכזה שם. אז נכון, בגלובלי, בכללי, כן, טוב, בסדר, היא רוצה להיות נשואה, היא אוהבת אותו, הכל. אבל היא הייתה מעדיפה שהוא לא יבוא.
זה לא כל כך נכון.
מה?
זה לא כל כך נכון.
למה?
כי מציגים את זה בצורה כזאת. אני יכול להגיד גם במידה אחרת, שהוא רוצה שהוא יגיע בזמן, אני יכול גם להציג את זה בצורה שיבוא כבר יעזור לה, כי הוא לא עושה שום דבר בבית. אני יכול להציג את זה גם ככה.
הוא לא עוזר לה, הוא בודק. אז אני עכשיו שואל בפנימיותה, בתוך תוכה, היא רוצה שהוא יבוא בזמן או לא? ברור. עכשיו, ברגע שיש מצב כזה שאישה בלב מאחלת שהוא לא יבוא הביתה, בשעה מסוימת, כן? בזמן הזה. ברגע שככה, אני בלי להכיר את האדם הזה, אני לא מכיר, לא יודע מי זה, אני הבנתי, כששמעתי את הסיפור הזה, אני הבנתי שהאדם הזה, הצדיק, בעלה, הוא מרגיש רע בחיים, רע לו בעולם, מרגיש רע בלב. איך אני יודע את זה? הרי אני לא מכיר אותו. איך אני יודע מה האדם מרגיש? אולי אני סתם ממציא עליו. אלא שיש בסוציולוגיה מחקרים שהמסקנה של המחקרים הללו, כל מיני, הרבה מחקרים, מסקנה שלהם היא כזאת, מפתיעה מאוד. שאם ישנו אדם והוא אדם נשוי, כן? ואשתו, בקשר ביניהם, בקשר המשפחתי ביניהם, אשתו לא מיושרת איתו, לא טוב לה איתו, שאשתו מרגישה רע, האדם הזה עצמו, גם הוא מרגיש רע. גם אם אתם רואים שהוא מצליחן, והוא אדם מפורסם, ותלמיד חכם, והוא מרביץ תורה ברבים, והוא מאוד חייכן, וכולו הולך, והכל שופע, ביטחון עצמי, הכל בסדר אצלו, הכל 100%. דו לכם שמבחינה פסיכולוגית, פנימה, בתוך תוכו, אדם הזה מרגיש רע. הוא מרגיש מר בלב. למה? כיוון שמהות של האדם היא לא להיות אדם לבד. איך שאנחנו קולטים את עצמנו בתת מודע שלנו, בפנימיותנו, איך שאנחנו מסתכלים על עצמנו, אנחנו רואים את עצמנו קשורים לבן זוג שלנו. ולכן כל אדם שהוא לא נשוי, אז הוא איכשהו פנימה בלב, הוא נמצא בעמדה של המתנה. הוא לא חי חיים רגילים, ויום אחד הוא בשלווה וזה מתחתן, כמו שזה קורה בילדות. כן? בילדות אדם, הוא לא מרגיש את עצמו שהוא חלק ממשהו. ילד הוא מרגיש את עצמו שלם לחלוטין. אדם בודד, אבל ברגע שהוא מתחיל להתבגר, וכמה שהוא יותר ויותר מתבגר, הוא מתחיל להרגיש את עצמו כמעין פן של משהו אחר. פן של אישות אחת גדולה, שהיא כוללת אותו ועוד מישהי, או מישהי, מישהו, כן? זה מה שאדם נורמלי בתוכו מרגיש, כל עוד שהוא כבר בוגר והוא עוד לא נשוי. ומישהו שכבר נשוי, אז הוא רוצה להגיע לתחושה הזאת של, של שלמות, שטוב להם ביחד, טוב ביניהם, טוב. קשר ביניהם טוב, טוב. ואם קשר ביניהם לא טוב, הוא כשלעצמו מסודר והכל בסדר והוא מפורסם והוא מוצלח והוא עשיר והוא בריא והוא עטוב בעמדות מפתח במדינה והוא שולט הכל מה שתרצו. הוא בתוכו רע לו. אם הוא אם אין לו אם בן זוג שלו לא מיושר. ולכן, לכן השאיפה, אם אדם הזה רוצה, אולי ככה, לא שאיפה, אלא, ולכן כשאני שמעתי את הסיפור הזה מאישה, אז הבנתי שאשתו היא לא מרוצה, כן? אשתו היא מרגישה מר נפשה, היא באה במיוחד לטיפול לבד ובאה לייעוץ והכל. אני הבנתי אוטומטית, מיד, שבעלה, הצדיק הזה, לא טוב לו. הוא מרגיש רע בחיים. השאלה, למה הוא מתנהג ככה? למה בעלה בעצם עושה לה בדיקות כאלה, ומסדר, ונוהג איתה בקפדנות כזאת ובקשיחות? והתשובה היא, בגלל, זאת אומרת, יש הרבה ודאי תשובות והסברים, זה דברים, אני עכשיו לא מדבר עכשיו מבחינה פסיכולוגית, אני עכשיו מדבר רק מבחינה רוחנית וגם סוציולוגית. יש הרבה הרבה בחינות באישיות שלנו, הרבה תשובות לשאלות הזאת, אבל אחד מהם זה שלאדם, לכל אדם, ישנה מערכת, אולי ככה להסביר את זה, הוא תופס את קשר בינו ובין אנשים אחרים לפי דגמים מסוימים, לפי דגם, מודלים מסוימים. לכל אחד יש מודל פחות או יותר שלו, אבל כולנו כמעט, גם לאנשים חילונים, יש מודל מסוים. שהמודל הזה זה מהו האידיאל. מה זה אידיאל? והרבה פעמים אנחנו תופסים תחושה, זאת אומרת, יש לנו תחושה כזאת, שאידיאל זה הקשר בין אדון ועבד. כן? כמו שאנחנו רואים, שאנחנו אומרים על קדוש ברוך הוא אדון, אתה אדוננו, אנו עבדיך. כן? זאת אומרת, יש אדון ועבד. וכיוון שלהרבה אנשים בראש, זה הדגם של המודל שלהם, של מערכת יחסים, אז הם הרבה פעמים נוטעים להיכנס למעין מטריצה כזאת, כן? מין מבנה כזה, שבו יש מערכת יחסים שלו עם אנשים אחרים, הם כמו אדון ועבד. וכמובן, אם הוא ראש המשפחה, אם הוא בעל, אז הוא כמו אדון, כמו ריבונו של עולם. שנייה, כן. ואז הוא מנסה להשליט, או מנסה להגשים את המבנה הפסיכולוגי, המבנה הרוחני הזה שיש לו בראש, על חיי המשפחה שלו. ואז הוא נוטה לשתלטנות, לשלוט באדם אחר. רצון שלו גדול מאוד לשלוט. עכשיו, שלטון זה לאו דווקא שהוא משהו בצורה ברברית. כן? זה יכול להיות בצורה ברברית, אבל זה יכול להיות בצורה מאוד עדינה, מאוד נחמדה, עם הרבה חיוך. אבל בסך הכל, בסופו של דבר, החלום, השאיפה, הנטייה, זה לשלוט. זאת אומרת, זה יכול להיות בכוח או בחוכמה, זה לא משנה. השאיפה, לשלוט באדם אחר. כן, מה רציתי להגיד? אולי אפשר להגביר מזגן אם יש פה... מה? חיבו אותו, אז אולי תדליקו.
הוא לא דורק עדיין, חבר, הוא ראשון מצד שמאל.
שהמודל שהצגת באופן כללי אולי הוא מאפיין את הדברים ולא דווקא את
האנשים. לא, זה לכולם. זה לא משנה. גם גברים, זה נכון שלגברים יש יותר נטייה להיות שולט. זה נכון. אבל ישנם גברים שהם אוהבים להיות נשלטים. ולפעמים אותו אחד שהוא שולט במערכת אחת, הוא הופך להיות נשלט במערכת אחרת. כן, זה דברים משתנים. אבל איך שלא יהיה ומה שלא יהיה, הוא ינסה תמיד בתחושה הפנימית להכניס את עצמו למין מבנה כזה, מסגרת, שבו יש אדון וישנו עבד, או משרת, או תקרות זה. וכל אחד, כמו שאמרתי, מנסה לעשות זה בצורה כזאת או אחרת. אתן לכם דוגמה. זוג צעיר, שהם מתווכחים האם לקנות מערכת סטריאו. אין להם כסף. הם לא מזמן התחתנו. ממש מה שהוא לומד בכולל. אין כסף. אבל אשתו היא לבד. ומשם הם לה. לבד כל היום בבית. אז היא רוצה לשמוע מוזיקה. אז היא מבקשת מבעלה שנקנה סטריאו. אז בעלה כמובן לא רוצה, אין כסף. אז הוא מסביר לה שזה עכשיו אפשר, ואולי נחכה, ואולי זה, והיא אומרת לו ככה, ואז הם מתווכחים. היא אומרת ככה, הוא אומר ככה. העניין הוא שבעלה מנסה לשכנע אותה מאוד בצורה שכלית, שזה לא טוב לקנות עכשיו, זה לא הזמן. ועשה לה פריסת חשבון לרבעון ולמחצית השנה ולשנה שלמה ותחזית הכלכלית ומה שיהיה ודביט וקרדיט וכל זה והאשראי, הכל הכל בנה לה, ממש הוכיח לה מעבר לכל ספק סוגיה שלמה למה לא לקנות סטריאו. והוא מאוד מוצלח בזה בסך הכל, כי בעלה, אם הוא לומד בכולל, אז זה אומר שהוא פלוס מינוס 10 שנים האחרונות לומדת לי איך להתווכח. נכון? מה עושה עם חברותה בישיבה? מגיל, שם יודע, 14. מתווכח. סוגיה כזאת, סוגיה כזאת, רבי יהודה ורבי שמעון על זה, בזה הוא עוסק 10 שנים, יום מבוקר עד הלילה. אז ודאי שהוא חידד לעצמו את המוח, טוב, איך לדעת להסביר סוגיה, איך לשכנע, איך להתווכח, איך להביא נימוקים, איך לדחות את דברי החברותה שלך, והכל, אז הוא שכנע אותה, הסביר לה, בנה לה סוגיה, ממש חיבור שלם עשה לה. סוגיה לתפארת, הוכיח לה עם כל הרש"י ותוספות שלא צריך לקנות סטריאו. ואז כשהוא פרס את זה לפניה ואמר לה, נו, את רואה? את רואה שאני צודק? היא מסתכלת כל הבניין המפואר הזה, ואז פתאום פורצת בבכי. פח! והוא עמום. 10 שנים אף פעם חברותה שלו לא בכה בישיבה. גם כשהוא ניצח, גם כשהוא זה, אף פעם לא היה תגובה כזאת. וזה הוא לא למד 10 שנים, הוא לא יודע איך מתנהגים עם בנות, הוא לא... אז הוא אומר, טוב, בסדר, נקנה סטריאו. טוב, בסדר, כן, נקנה. ואז הכל מצוין, והיא ניצחה. עכשיו היא השתלטה עליו.
ללמוד לקנות דמעות.
כן, בלי לקנות, בלי ללמוד. היא למדה, לא 10 שנים, היא למדה 20 שנה, איך לבכות. אבל זה לא משנה. ככה, בכוח, או בחולשה, על ידי חוכמה, או על ידי רגש, לא משנה. אנשים, מי שלא מודע למערכת יחסים הזאת, לא מודע לסכנה שיש ברצון להשתלט, אנשים נוטים לסוג כזה של הקשר. למה? למה זה נובע? כיוון שאנחנו תופסים את הקשר שלנו עם ריבונו של עולם בצורה מעוותת. בגלל שאנשים לא מבינים מהו הקשר הנכון, מה היסוד הקשר הנכון בינינו ובין ריבונו של עולם. ולכן ככה הם פועלים. אני רוצה, אולי באותה הזדמנות שקמת, אולי תחלק דפים, אני רוצה להראות לכם, אולי זה לכאן, זה לכאן, את דברי רב קוק. איך... כן, לא רק רב. אתה אתם מבינים, אנחנו הרבה פעמים חושבים, או אצלנו בראש, מי זה הקדוש ברוך הוא? אז זה מישהו שהוא מנהל כזה, כן? מישהו שהוא בעל הבית כזה על הכל, והוא מצווה ואומר מה לעשות וכל זה. ונכון הוא שבאמת, עוד רגע, נכון שבאמת יש סוג כזה של קשר שלנו עם, קדוש ברוך הוא, שבו אנו עבדיך ואתה אדוננו. יש כזה דבר, זה נכון. אבל מתי זה נכון? זה נכון בתור בחינה, אחת הבחינות של קשר שלנו עם השם, או של האופן ההנהגה האלוקית בעולם. זה רק בחינה אחת. זה לא כל זה לא ממצא את כל היחס או יחס שלנו להשם והשם אלינו. כי כמו שאנחנו אומרים נכון, אנחנו עבדיך ואתה אדוננו, זה נכון, אבל באותה מידה ובאותה צורה זה גם נכון שהוא אבינו ואנחנו בניו. הוא לא רק אדון שלנו, הוא גם אבא. ולא רק אבא שלנו, הוא גם, יש סוג כזה של קשר כמו בעל ואישה. כנס ישראל היא כמו אישה של קדוש ברוך הוא. ויש סוג קשר אחר, שאנחנו כמו דוד ורעיה, כמו שני אוהבים. אבל ברגע שאתה לוקח רק קשר אחד, סוג יחס אחד, ועושה אותו לעיקרי ויחידי ודומיננטי בלבד, אז ודאי שזה מעוות את התמונה כללית, גם בתוך משפחה וגם כלפי ריבונו של עולם. ישנם תקופות שבהם קדוש ברוך הוא מתנהג איתנו באמת בצורה כזאת של עדנות ושל עבדיו. יש תקופות כאלה. מתי התקופות הללו? זה בתחילת ההיסטוריה, בשחר ההיסטוריה. כשאנחנו עדיין בעצם עבדים, עבדים של מצרים, רק עכשיו השתחררנו, אז נכון, קדוש ברוך הוא מתנהג איתנו ככה, שאם אנחנו עושים משהו לא בסדר, אז מיד יש מגיפה, מיד דתם, 24,000 אנשים מתים במגיפה אחת שם על איזה עבירה שמישהו עושה. ואם יש שם בכי על משהו, אז עוד 14,000 מתים. וזה, כן, נכון, יש ככה, יש כזה דבר. ואם יש משהו שם התנהגות לא טובה, אז יש מיד עונש. זה נכון. אבל כמה שדברים יותר מתפתחים, אז ככה גם הקשר בינינו בין קדוש ברוך הוא הולך והופך להיות יותר ויותר קרוב, לא אדון ועבד, אלא זה יותר אבא ובן, יש פה כיסא. יותר אבא ובן. ואחר כך זה עוד יותר קרוב. זה כמו שההורים. ההורים שהם מטפלים בילד שלהם. אז בהתחלה הם מאוד דומיננטיים. מאוד מסתכלים עליו. מה שמת בפה? מוציאים מיד, שם אבן בפה, סוכריה, אסור, אגוז, טח, ומשהו לא עשה לא בסדר. מיד, מיד, מאוד, מאוד, מאוד מקפידים עליו, נכון? מאוד עוטפים אותו, שמים לב על כל דבר קטן. אבל כמה שילד יותר צומח, יותר גודל, אז אתה פחות מתערב בחיים שלו, פחות דומיננטי, פחות לוחץ. אלא אתה יותר ויותר נותן לו מקום, נותן לו עצמאות, נותן לו לבחור, נותן לו לטעות, נותן לו ליפול. אתה מתרחק כדי, אבל זה, כדי ליצור קשר לא של טיפול, אלא קשר רוחני, קשר אמיתי, ששניים שווים. גם אם אתה אבא, אבל באופן אידיאלי, למרות שאתה אבא, אתה צריך להיות בקשר עם, עם הילד שלך, כמו שני אנשים, שווים מבחינת הערך עצמי. לא כך אמרתי, תעשה, למה? כי כך אני אמרתי. לא, אלא זה צריך להיות משהו שאנחנו שני אנשים מבוגרים שלומדים ליצור קשר הדדי בינינו. אותו דבר גם קדוש ברוך הוא עם עם ישראל. הוא יותר ויותר כביכול מתרחק, אבל זה לא התרחקות שהוא לא, על כל דבר יש נס ופתאום נפתחים שמיים והבור נפתח מתחת לרגליים של כל מישהו שהוא חוטא. אלא יש כביכול התרחקות, אבל מצד שני זה מגדיל את האחריות של אדם עצמו. עד כדי ככה, שלעתיד לבוא, שאיפה היא לעתיד לבוא, להגיע למערכת יחסים בינינו ובין קדוש ברוך הוא, כמו, לא רק כמו עבד ואדון, או מלך ונתין, אבא ובן, בעל ואישה, אלא להגיע לקשר עוד יותר קרוב, שזה כמו איש ואישה. לא בעל ואישה, אלא איש ואישה. זאת אומרת, יש הדדיות. כמו שאומר המדרש, יונתי אחותי תמתי, אל תקרא תמתי, אלא תאומתי, תאומה שלי. כנס ישראל היא תאומה שלי, כך אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? מה נפקא מינה שהיא תאומה שלו? לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. וככה מסביר רמח"ל בדת תפונות, אצלכם זה מקור מספר אחת. והנה, הקדוש ברוך הוא מחלק מעצם הנהגתו לכנסת ישראל. להיותה שותפת, שותפת, שותפה עמו בהשלמת הבריאה. שיהיה הוא יתברך מתקן מצד אחד והיא מצד אחר. ומיני ומיני הסתיים התיקון השלם. ובבחינה זו, זאת, אמרו ז"ל במדרש שיר השירים, יונתי תמתי, תאומתי. על כן אמרו במדרש נעל, ואף על פי כן לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. ואומנם יחס ענייני ההשפעה לימין. אז הקדוש ברוך הוא מייצג פה צד ימין. כן? לימין, ולפי שהיא השולטת, הצד הימין הוא שולט. והצורה המקבלת לשמאל, שהיא השפלה מן הימין. זאת אומרת, זה עניין של השפעה והקבלה, אבל לא, כן, ממי למה כיוון של ההשפעה. אבל מבחינת הערך, מבחינת העבודה המשותפת, אז לא אני גדול ממנה ולא היא גדולה ממני. לזה שואפים. שאיפה היא שהקשר שלנו עם ריבונו של עולם הוא לא קשר של עבד ואדון, זהו. זה גם יש בזה עבד ואדון, גם יש אבא ובן, גם יש בעל ואישה, אבל זה גוונים שונים של אותה מציאות. אם אתה לוקח רק אחד, רק סוג של קשר אחד, הוא תמיד יהיה לא נכון. ובצד היותר עליון, כמו שהדוד וראיה, שזה שניים, שהם שני אוהבים, דוד וראיה, אז ודאי שיש בזה גם אלמנט של עבד ואדון. למה? כי אתה רוצה לעשות את זה. לא מצד, אני החלטתי ככה, אני קובע, אני פה בעל הבית. אלא זה שמחה. אני רוצה להשתבד לך. רוצה לעשות לך כיף. כמו עבד שלך. בשמחה. לא בגלל שככה אני קבעתי, ככה החלטתי. אז יש אלמנטים הדדיים של מפה ופה. אבל השאיפה, כן, כמו שאומר נביא הושע, תסתכלו במקור 3 ג', והיה ביום ההוא, נאום השם, תקריאי אישי, ולא תקריאי לי עוד בעלי. כן, הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, את לא תקריאי לי, אני לא אהיה בעל שלך. אני אהיה איש שלך. תקריא לי אישי. לא תקריא לי בעלי. מה ההבדל בין בעל ואיש? מה אתם חושבים?
בעלות,
נכון. אתם יודעים, זה סוג אחר של המערכת יחסים. נכון. כן, קשבות, אהבה, אחדות, איש ואישה, זה אותם האותיות, אותם ה... זה לא בעל, בעל בעל הבית כזה. ומה זה כן בעל? בעל זה עבודה זרה, כידוע. כן, זה שם של עבודה זרה. כשאתה מתביית, כן? זאת אומרת, אתה מתמקד, מתמקד על סוג אחד של קשר, שבו אתה קובע, אתה החלטת, אתה בעל הבית, והיא תף פי שלך, כן? היא תחת פיקודך, היא צריכה לעשות מה שאני אמרתי, שהאישה טובה עושה לעצום בעלה. אני החלטתי. אז לזה, סוג הזה של קשר, זה דבר שהוא עבודה זרה. המהות שלו, כן? בעל. לכן אומר רב קוק, שכשאדם ככה פועל, ככה הוא חושב, אז הוא ודאי טועה. כן, אז הרב נותן פה תיאור איך אדם חושב, מי זה קדוש ברוך הוא, איך בתפיסה המעוותת, בצורה לא נכונה, מה הוא חושב, מי זה הקדוש ברוך הוא. אז תסתכלו מקור 2, אומר הרב, הוא קורא לאלוקים שהוא מצעירו, דהיינו אדם, כשהוא מתפלל, אז הוא קורא לאלוקים שהוא מצעירו, מצעיר את השם, איתן, קשה, תקיף, ושליט, נצחן ורודף כבוד ומשמת של עבדות כפופה מנתיניו עבדיו. והוא דווקא עלול להיות מרוצה על ידי שיבקשו ממנו בבקשות ובתחנונים משופולי נפש. הוא רוצה שיתחננו עליו. זה העיקרון של אנחנו מתארים לעצמנו מי זה קדוש ברוך הוא. וכשאתה מתאר אותו בצורה כזאת שהוא קשה, בעל הבית, תקיף, כן, רודף משמעת וכבוד, לא, לא, לא. אז אתה חייב להכניס את הסוג הזה של מערכת יחסים בכל מקום איפה שאתה נמצא. בין שזה מדובר על אשתך, בין שזה מדובר על תלמידיך, בין שזה מדובר על אנשים שעובדים במפעל שלך, או בבנק שלך, או בכל דבר אחר. עם ילדיך, אתה תמיד תנסה להעביר סוג כזה של הדמיון הכוזב, מי זה קדוש ברוך הוא, תכניס את זה למערכת שאתה נמצא בה. ואם אתה לא מזכך את זה, אם אתה לא מבין שהשאיפה היא לאחדות ולהתאמה ולהדדיות, אז אתה תמיד תנסה ליצור מעין מערכת כזו של שליט ונשלט. אני אתן לכם דוגמה. אני פעם הייתי בדליית אל קרמל, בעליית חיפה, כפר דרוזי. ודיברתי שם עם איזה דרוזי שם, איזה מנהיג שלהם שם. אז הוא אומר לי, יש פה כיסא, אפשר... אז הוא אומר לי, אצלכם יהודים, זה לא טוב ככה, איך נשים, גברים, הבעל ואישה, אצלנו מצוין, הכל טוב. מה טוב? ואשתו בינתיים שם בחדר, היא מנקה, שם מסדרת, מגישה, שם... אומר, אצלי, כל מה שאני אומר, אשתי מיד עושה. הכל פיקס. נו, טוב, יופי, בסדר, אבל אין לפעמים קונפליקטים או בעיה משהו ביניכם. זה אומר, אם יש משהו, דבר הכי קטן, אני אומר לה, סלמה, ואז הכל נהיה בסדר. ואני אומר לה, אבל אני אומר לה, מה זאת אומרת, כאילו, מה פירוש הדבר הזה? הוא אומר ככה, אומר, תסתובב, תראה, כן, אני יושב פנים, ואז ככה הוא עושה עם ה... אומר, תסתובב. אני מסתובב אחורה, ואז אני רואה על התקרה, על יד התקרה, על הקיר, על יד התקרה, תלוי על הקיר שוט. ממש שוט. אני אומר לו, מה זה אומר? הוא אומר, אני רק מראה לה על שוט, היא מבינה, היא חכמה גדולה, היא מאוד חכמה, היא רק היא חצי רמז, מיד מבינה הכל, וזהו, והכל טוב מאוד. אומר, ודע לך שאני בחיים, אנחנו כבר נשואים שם, לא יודע כמה הוא אמר שם, 40 שנה, משהו כזה, אומר, אני בחיים לא הרבצתי לה. לא השתמשתי בשוט הזה אף פעם. לא נתתי לה מקום. אבל היא יודעת. אני רק אומר לה, זהו, הכל מבינה שזה, אין חוכמות. אז אמרתי לו, תגיד לי, אבל תגיד לי עם יד על הלב, תגיד אמת, טוב לך איתה? אתה מאושר? הוא ככה הסתכל עליי כאילו מחשבה שאף פעם לא חצה את ליבו, את מוחו ב-40 שנה האחרונות, לא חשב על השאלה הזאת. הסתכל עליי ככה ארוך ואומר לי, אמת? לא, לא טוב איתה. אמרתי, למה? הוא אומר, היא לא מבינה אותי. לא מבינה את הלב שלי. אמרתי, למה היא לא מבינה אותך? למה? הוא אומר, היא, איך אומרים את זה? הוא אומר, היא, נו, איך אתם אומרים את זה? היא פרימינטיבית. כן? הוא לא יודע להגיד מילה פרימיטיבית, אז הוא אמר, פרימינטיבית. כן? הוא בעצמו היה כנראה מאוד פרימיטיבית. פרימינטיבי, אבל הוא אומר, היא פרימינטיבית, היא לא מבינה את ה... אמרתי, מה זאת אומרת שהיא פרימינטיבית? אמרת לפני כן שהיא אישה מאוד חכמה, שהיא מאוד מאוד חכמה, מבינה מיד ככה בחצי רמז, אז פתאום היא פרימינטיבית. למה? הוא אומר, באמת, אבל את לא יודע, אבל לא מבינה. לכן לא טוב. אז רציתי להגיד לו, פשוט חשבתי שהוא לא הבין אותי, אבל העיקרון פה מאוד פשוט. העיקרון נקרא, מי שמנצח, מפסיד. אתה רצית לשלוט, אתה מצאת אותה שהיא תעשה בדיוק מה שאתה אומר, וחינכת אותה, ואילפת אותה, והיא... מצוינת, כן? יכולה להופיע בקרקס, אישה, כן? כמו שם הייתה בבית הדרוזי הזה. טיק, 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 הכל מצוין. הולכת על רגליים אחוריות. הגעת לזה? הצלחת להביא אותה לזה שהיא כזאת? אתה תרגיש רע. אתה הפסדת. אתה, כיוון שניצחת, כיוון שאתה עכשיו הבאת אותה למשהו שהיא עושה בדיוק מה שאתה רוצה, זה רע בשבילך. מי שמנצח, מפסיד. וזאת הסיבה שהרבה אנשים בחיי המשפחה שלהם מרגישים לא טוב. לא מאושרים ולא טוב להם. לעניות דעתי זה רוב. רוב האנשים לא טוב להם בחיי המשפחה שלהם. למה? בגלל שהנטייה שלהם זה להשתלט. בצורה נחמדה, בצורה של צדקנות, בצורה של חיוך או חוכמה או בכי. לא משנה, גם לאישה זה אותו עיקרון. ברגע שאישה הצליחה להשתלט על בעלה והוא כזה נחמד וחמוד והפכה אותו לסמרטוט, גם אז היא מרגישה רע. כי הוא לא טוב לו איתה. מי שמנצחת מפסידה. זה אותו עיקרון. כן? מה רצית לשאול הרצל? טוב. אז אנחנו...
גם כמו שאמרנו שבין קב"ה לבינינו, הייתה מסוימת השתמו להגיע, גם בין גבר לאישה יש את כל הדברים האלה, שיש להם קשרים מסוימים שונים. כאילו יש רגעים שמתנהגים כמו שאמרנו שלא איזה משלט, יש רגעים שמתנהגים כמו ילדים קטנים, הם קוראים אחד לשני בשירות חיבה כאלה.
כן. אז אנחנו עכשיו מדברים על הטיב העיקרי. מה המגמה? למה רוצים להגיע בחיי משפחה? אם רוצים להגיע לזה שאני פה קובע, בצורה זו או אחרת, לא משנה, אבל אני קובע, אני בעל הבית, אני מחליט, זה אוטומטי רע. ומי שלא עבד על עצמו, לא מודע לזה, ולא ניסה לשחרר את עצמו מהתפיסה הזאת, הוא נגוע. כל אדם, רוב האנשים נורמליים, מי שלא עבד על הנקודה הזאת, היה מודע וניסה לשנות את זה בליבו, הוא בזה נגוע. בין שזה מדובר על הקשר שלו עם אשתו, או בין שזה מדובר על החברים באותו חדר שהם גרים בפנימיה, או שזה מדובר בעבודה שהוא שם מנהל, אני יודע, קבלן שם חשמל. לא משנה. עם כולם יש לו סטיב כזה של הניסיון להשתלט. אתן לכם דוגמה. אדם נוסע באוטובוס. ובאוטובוס עובד מזגן, ופתאום מישהו מהנוסעים באוטובוס פתח חלון. האם לדעתכם, וזה חם, כן, חום, כל הקור בורח, האם לדעתכם זה דבר סביר או בסדר לגשת לבן אדם הזה ולהגיד לו בצורה מנומסת ונחמדה ועדינה ביותר, להגיד לו, סליחה בבקשה, אם לא אכפת לך אולי תסגור חלון, כי כל הקור של מזגן בורח החוצה ונכנס אוויר חם. מה? כן. מה? כולם מסכימים איתו? הוא אומר, ודאי שזה סביר. מה אתם אומרים? סביר. כולם חושבים ככה? כן. כן, אלא? כן, כן, מה? רוב האנשים לא טוב להם עם זה שאתה פתחת חלון. כן, מה עוד? זאת אומרת, כולם מסכימים, רק כאילו, בגדול, כן, בסדר. מה אתה אומר? כן. נו, אז אני לכן הבאתי את המצב הקונפליקט, מה אתה עושה? אבל הכל בסדר. בורח, אוויר בורח. טוב, אז בוא ננסה להתבונן קצת למקרה הזה. אתה בא לבן אדם, נוסע באוטובוס, ואתה אומר לו, מה שאתה, אתה אומר לו בצורה מאוד מנומסת, כאילו מאוד נחמדה וכאילו בסדר גמור, אבל במילים אחרות, בעצם מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, טמבל. עוד רגע, כן, תן שנייה. מה אתה אומר לו? אתה לא קולט, אתה לא מבין שאוויר קר יוצא החוצה? מה אתה פתחת? אתה חושב שזה אוטובוס של אבא שלך? כן, כמו שאתה אומר, אני בא בשם כל הציבור. לרוב האנשים פה באוטובוס, מעדיפים שחלון יהיה סגור או פתוח, כן, נגיד, סגור. רוב האנשים באוטובוס זה מפריע להם. אז אתה בא אליו, ובשם רוב, ואתה אומר לו, אתה לא קולט את זה? תסגור בבקשה חלון, זה לא בסדר מה שאתה עשית. כן? אתה אומר לו, במילים אחרות, מה אתה אומר לו? זה לא בסדר מה שאתה עשית. והצורה הזאת היא צורה של אשמה, וכשיש האשמה, יש פה תחושה של עליונות. כי מה פתאום אתה אומר לו את הדבר הזה? מי אתה שאתה בא להגיד לו לסגור או לפתוח חלון? למה אתה אומר את זה? כן, מה רצית להגיד?
אני לא
אמרתי לשאול
אותי,
אבל אמרתי לו, אתה פוגע בי. כן, בסדר. אז זה דבר שצריך פה, לכן אני שאלתי אתכם, האם זה נכון להגיד למישהו ניסוח שאני עכשיו שאלתי אתכם? מצד שני, אבל חם לי, או קר לי, ולכן, באופן עקרוני, אין אידיאל לשתוק, לשבת ולסבול, כיוון שאני לא רוצה להיות שתלטן. כי אז אנחנו נכנסים למערכת יחסים של עבד. אז אתה עבד, סמרטוט. אלא מה כן נכון? נכון להגיד לו שיש לך איזושהי בעיה. בחצי? עכשיו הודיעו לי שהשיעור שלנו יימשך עד 11:30, אז אנחנו נוכל קצת לברר את הנושא הזה טוב. אז עוד פעם, יש משהו שמפריע לך, אז אתה אומר, חם לי. אם לא אכפת לך, עכשיו כל הקור בורח ולי חם, אז בבקשה תסגור. מה ההבדל בין להגיד לו, כל הקור בורח ואתה פתחת חלון, בבקשה תסגור, כי רוב האוטובוס מעוניין בזה, ובין להגיד שחם לי? מה ההבדל? ההבדל הוא זה שאתה לא טוען לידיעת האמת. אתה בסך הכל אומר שלי חם. זה לא אומר שזה נכון או לא נכון. אתה אומר לי, אתה אומר שלי יש בעיה. אם הוא אכפת לך, תתחשב. אם הוא אדם נחמד, אז הוא יתחשב. אם הוא אדם לא נחמד, לא יתחשב. לא משנה. אני עכשיו מדבר על המסר שלך, על השדר שלך. מה אתה משדר לו? אם אתה משדר לו, אתה עושה משהו לא בסדר, כי אתה עכשיו נגד כולם, אז זאת השתלטות. זאת עליונות. זה מה שאתה לקחת על עצמך תפקיד של דובר אוטובוס. כן? בשם ציבור הנוסעים. וזאת השתלטות. אבל כשאתה לא משתלט עליו, אתה פשוט אומר לו, לי יש בעיה, לי חם. הוא לא יכול להגיד לך, מי אמר? אנחנו, כשאתה ניגשת אליו ואמרת לו, תסגור חלון, אתה יוצא מתוך הנחה שאתה צודק. ושזה נכון, כן? אז למה זה, איך יכול להיות שזה נכון?
נגיד,
אם זה יום חורף, יורד בחוץ שלג, ואדם פותח את החלון ואוטובוס יהיה לו קר. כן, נכון. כן, בבקשה. למה?
כי ההשפעה היא אוטומטית. זה שיש לך את הרצות שלך לדבר ואתה אומר, אני מרגיש ככה, את זה שאתה אומר אותה, זה כבר קופה על הדבר
השני. כן, למה?
כי הרצון שלך מבדלית.
נכון. נכון. טוב, אז בואי ננסה להסביר. כן, בבקשה.
מי שמנסה לשכנע, מי שמנסה להגיד משהו, הוא מנסה להגיד את האמת מאיך שהוא רואה אותו. וכל בן אדם שהוא בא לדבר עם מישהו, שהוא בא לשכנע את מישהו,
כן.
עכשיו שאני בא להגיד לך, ואני, יש לי אמת שאני מבין אותה, ואני בא להסביר לך את האמת הזאת.
כן.
וזה גם צריך להיות כאילו היחס בין איש לאישה, בין המקרה שהבאת מקודם, וגם בינינו בין הקדוש ברוך הוא, שהוא בא לקפות עליהם עם אמת, שזה לא, זה לא כאילו סובייקטיבית אמת שהוא רואה, זה אמת.
אמת, אז תורה מצוות זה אמת. כן.
אין לנו שום סיבה לא לקבל את זה.
כן. טוב, אז
אני,
כן, בבקשה.
במידה מסוימת, שגבר ואישה, אם גבר יגיד לעצמו, כל פעם לא, אם אני חייב לנצח, אז אני אפסיד. אם לא יכולתם להיות שונים. זה יגיע למצב שהוא יהיה, שאי בתור של דבר, אם הוא יוצא ולא יוצא, הוא ייצור למצב,
שאי תצא מנצחת. כן. כל הזמן יגיד לה כן, 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 כן. שום קשר שהיא בסופו של דבר תהיה לשפט עליו, וזה הגמרא, אבל פה שהוא מובא שאישה ששולטת על האדם, זה בדיוק כמו מחלה ששולטת על האדם. כמה גרוע וכמה זה מסוכן וכמה זה אסור שזה יהיה. נכון, נכון, באמת שאלות טובות. אני אשתדל להתייחס למה שאמרתם. אז נתחיל קודם כל מהמקרה, מהדוגמה שאתם הבאתם, שנגיד זה קר בחוץ ובאוטובוס חם, והוא פותח וזה הפוך, מקרה הפוך. אז אני רוצה רק שאתם תשימו לב על הניסוחים שאתם אומרים. אתם אומרים ככה, אבל זאת אמת, כן? שדר שלכם הוא כזה, אבל זאת אמת, ואין שום סיבה בעולם שזה לא יהיה ככה. הביטוי הזה, זה שאין שום סיבה בעולם, זה ביטוי שהוא מראה שיש בעיה. כיוון ש... איך אתה יודע שאין שום סיבה? אולי יש. למה שאין שום סיבה? אתם יודעים, ברגע שאתה אומר שאין שום סיבה, אתה מפסיק לחשוב, אתה נהיה כזה, נכנס למין סוג מסוים של ההסתכלות. ודאי שיש אלף סיבות למה שזה, למה שהוא יפתח חלון בחורף. אולי הוא נחנק באוטובוס? אולי יש לו בחילה? וחום באוטובוס הוא עושה לו שהוא משתגע שם? מי אמר שאין שום סיבה? או להפך, קור בורח. מי אמר שהאוויר קר ודחוס באוטובוס, שנושא נגיד מירושלים לחיפה, לא הרבה, שעתיים, שעתיים ורבע בערך נסיעה, נוסעים באוטובוס בקופסת שימורים סגורה, נושמים 50 איש בשעתיים בלי הפסקה של זה. מי אמר שהאוויר אוויר צח וחם יותר פחות טוב מהאוויר קר ודחוס? מי קבע מה האמת כאן? למה אתה חושב שזה שהאוויר קר הוא יותר טוב מהאוויר חם ונקי? מי פה בעל הבית על האמת? או מי החליט שאם יש לאדם הזה, יש לו אסמה, והוא לא יכול בלי לפתוח חלון? לא יכול, הוא נחנק. אז אתה תגיד, לא! אני בשם כל נושאי אוטובוס אגד והמשלמים האגרה, אני יודע שם, אתה בא בשם. אתם יודעים? ברגע שאתה בא בשם אמת, או לא משנה מה זה, או אמת, או רוב, או עוד משהו, אתה אוטומטית נכנס למערכת יחסים של שתלטנות. אז אתה שתלטן צודק. אבל זה... אז ככה זה, אז לכן, לכן יש אחוז מאוד גבוה של גירושים, שאנשים מתגרשים בסופו של דבר. אז בסופו של דבר אומרים, ככה זה. הככה זה הורג אתכם. אדם שלא משתנה, שלא עובד על עצמו, שלא משתכלל, אז מה, אתם חושבים שיהיה לכם טוב עם זה? רע עם זה. הדרוזי הזה הוא לא נהנה, אם ככה זה. אנחנו מחפשים דרכים אחרות, איך אתה יכול לחיות עם אנשים אחרים, בין באוטובוס, בין בחדר שלך בישיבה, בין בפנימיה, בין עם אשתך. איך אתה יכול לחיות במערכות הללו בלי להיות נודניק, כזה חונק. כן, מה אמרת זה שנייה? לא, אני מסכים איתך, אני לא אמרתי שלא להעיר, לא אמרתי שלא לבקש לסגור או לפתוח חלון. לא יודע, אתם מבינים, אתם גם שומעים אותי בצורה כזאת של, בצורה של מערכת יחסים הזאת, שכאילו, אם אתה לא אומר, אז מה הציור שאתם שומעים מיד? תשתוק. לא אמרתי לשתוק. אני אומר, אפשר להגיד, אפשר לדבר, אפשר לבקש. שאלה עכשיו רק בשם מי אתה מבקש. אם אתה עכשיו מבקש בשם האמת, או בשם ההלכה, או בשם כל דבר אחר, אתה בא עכשיו כמו איזה כאילו, נציג של אמת. מה אתה אומר? כן, אז תביא דין תורה. מה, אתה רב פוסק? אתה אומר, יש הלכה. אבל אתה לא רב פוסק. ולא שאלו לך, גם הרב פוסק אסור לבוא לא אסור, אבל דבר לא טוב שהוא יבוא ויגיד לכולם מהי הלכה בכל דבר. כששואלים אותו, אז הוא עונה, אבל לא מתערב בנושאים באוטובוס. ודאי שאפשר להגיד. אבל מסר שלך הוא לא שאתה נציג של אמת אבסולוטית, אלא אתה בסך הכל חם לך, או בסך הכל קר לך. זה הכל. זה כל העניין. או כמו שאתה אומר שם באוטובוס, גם מתנהג בצורה לא טובה, הוא מדבר בכל רם שם בפלאפון, וזה מפריע לך לישון. אז תבקש ממנו, אם לא אכפת לך, קשה לי לרדם, אולי אתה יכול, אולי כן, אולי לא, ישמע או לא ישמע. אבל אתה בעל הבית על האמת. אין לנו שום בעלות על האמת מבחינה זו, כן? לכן זה המסר הוא מסר של ענווה. ענווה זה לא אומר להיות סמרטוט. זה לא להיות עבד. זה לא להתקפל. זה כן להגיד. אבל אתה אומר את זה כי אתה בעצם מבקש שיתחשבו בך, לא יותר מזה. מה זה משנה? זה לא שכזה, שאתה בא ואומר, אתה יכול להגיד אותו דבר בצורה של התנסות, וגם, אבל תנסח את זה בצורה יפה. לי אישית, סליחה, זה מפריע, ואם לא אכפת לך, בבקשה, תסגור את החלון. זה לא עניין של ניסוח או אינטונציות. אני עכשיו מדבר על מעמד נפש שלך, על הקליטה הפנימית שלך על עצמך. מי אתה? ברגע שאתה קולט את עצמך בתור יודע נכון, מה זאת אומרת? ואין שום דבר אחר. אז אתה שתלטן.
זה גאווה. זה
נכון, גאווה היא מתבטאת בשתלטנות.
למה
לא לקרוא
את זה האמת הפנימית שלי?
אז האמת הפנימית הזאת היא בדיוק ביטוי של גאווה. כי מה זאת אומרת? אתה בא לבית על האמת? האמת שלך בסך הכל. זה לא יותר מזה. זה לך האמת הפנימית שלך. בלבד. ולי יש אמת הפנימית שלי. אז אנחנו באים כמו שני אנשים שמבינים שכל אחת הוא לא אמת. אלא הוא קם לו, חם לו, קר לו. זה הכל. שום אמת הפנימית. לי חם. אז אני מבקש. אם אני שומע, כן, מתחשב, לא מתחשב, מסביר, אנשים מדברים. אז אני, בסך הכל, הרי זה כולו, כל הסיפור זה לסגור או לפתוח חלון, זה שום דבר. לא על זה מדובר. אנחנו לא עושים עכשיו מזבוב פיל, אופו, פה חלון, סגרת, פתחת. אנחנו עכשיו מדברים, איך אתה קולט את עצמך? מי אתה? ואנשים שלא מבינים את הנקודה הזאת, ולא עבדו על דבר הזה, ולא עובדים על המידות, ולא זה, אצלם גישה שלהם לחיים, לאנשים אחרים, לבני זוג שלהם, היא גישה של שתלטנות. ודבר הזה הוא מביא להרבה הרבה קונפליקטים, ובסופו של דבר, לאדם הזה רע לו. בחיי משפחה שלו רע לו. כן? באמת, זו שאלה טובה. רק קודם כל, בוא נחשוב עוד פעם על הניסוח. ניסוח זה לא דבר חיצוני, אתם יודעים, זה לא דברים טכניים. זה משקף את המעמד נפש של אדם. כשהוא חי בחיי משפחה שלו, בצורה כזאת שהוא רוצה לדרוש מה שמגיע לו, זאת טעות. אתם יודעים, קשר משפחתי הוא לא קשר של שעכשיו אנחנו רוצים פה לעשות צדק עולמי. זאת טעות. זה אחד הטעויות מפורסמות של אנשים שאיך הם חיים, מעין אווירה כזו של בית דין כזה. כן? צודק, לא צודק. ואז מביאים הרבה פסוקים כדי להצדיק את ה... את... אבל זה נכון. אולי אתן לכם דוגמה. יש לי... היה לי, גרתי במקום אחד, לא משנה. שם היה לי שכן, אדם מעולה, ממש, אדם משכמו ומעלה, צדיק, הכל, ממש מותק. יום אחד הוא ביקש ממני מעדר. נתתי לו. כעבור כמה שעות, הוא חוזר אליי עם חיוך כזה, עם שני מעדר, כן, זאת אחת... אחת זה, שבור, נשבר לו. אז הוא אומר, סליחה, סליחה. ונותן לי. אני אומר לו, טוב, מה קרה? הוא אומר, כן, אבל טרח, נשבר. אני מצטער. אני אומר, טוב. הוא אומר, טוב, אתה יודע שלפי ההלכה אני לא חייב לך, כאילו, לא חייב לשלם. אני אומר, כן, אני יודע. הוא אומר, טוב, אז סליחה, סליחה. כן, סליחה. מהדר חדש, הכל, כי אני בעצמי קניתי אותו לא מזמן, סליחה. והוא תלמיד חכם. אתם מבינים? הוא אמר נכון, לפי ההלכה הוא לא חייב לשלם כלום, כי זאת, אם זה כלי שנתתי אותו להשאלה, והוא עבד בדרך הרגילה איתו, לא עשה משהו חריג, והוא נשבר, באמת הוא לא חייב, זה נכון. זה נכון בהלכה. זה לא נכון בחיים. אתם מבינים, אנחנו, זה טעות. יש הרבה אנשים שהם לא מבינים את זה. אנחנו פעם למדנו כמה שיעורים, מה זה, איך תורה יכולה להיות סם מוות לבן אדם. אז זה אחד הדוגמאות שאנשים לא מבינים, והם מנסים לחיות בחיים על פי חושן משפט. זאת טעות. זה, כיוון שהוא לא מברר, אז תורה הופכת להיות לו סם מוות. כי באופן נורמלי, ודאי שהוא צריך לשלם או על המעדר כולו, או לתת, או חצי, לתת לי, יודע, משהו, כמה הוא עולה מעדר? 50 שקל? כמה? כולו, קאט הזה, כמה זה עולה? גרושים. אז תלך, תקנה את הטינסים חדש וגמרנו. אני יודע אם היה מדובר על הפסד גדול, הפסד מרובה, זה יש מקום לדון, לשאול, לברר, אבל פה, מה קרה? שני שכנים, שני חברים, אז נשבר, נשבר, תחליף. לא, הלכה ככה אומרת. אז זה שההלכה אומרת, אתם מבינים, הלכה היא, אולי ככה, אני אסביר לכם, זה שלפי חושן משפט צריך להיות ככה או אחרת, ואנשים רוצים להתנהג ככה, זה נורא והיום. אין לנו שאיפה לחיות לפי חושן משפט. חס וחלילה שאנחנו נחיה לפי הלכה בדברים שכאלה. הלכה היא מצב קיצוני. זה מצב לא נורמלי בין בני אדם. כשרע להם, ולא יודעים להסתדר, וזה דבר שהוא בעיה, זה, אז אתה הולך לבית דין, אתה הולך לרב, אתה הולך לפוסק, והוא פוסק לך, וזה וזה, כשהם לא יודעים למצוא את הקשר נורמלי, טוב, קרוב, בין בני אדם, בין אנשים. כשיש קונפליקט, לא בסדר, זאת אומרת, זה מצב לא, ההלכה, בחושן משפט, מתייחסת למקרים קיצוניים, לא לחיים. בחיים אנשים לא צריכים להיות לפי חושן משפט, צריכים להיות נחמדים. אז יש לך זה וזה, תיוותר, או להפך, תשלם, קצת תיתן, וזה, וזה, מגיעים למשהו כזה קטן, למרנו, זהו, סיפור. תגיד, לא יודע, תן 20 שקל לצדקה במקום, בסדר, תן, כאילו, תגיד איזי כזה, אתם יודעים, כלום. אבל אם אתה מדקדק, תקחו את השערה, אז אנשים חושבים שגם בחיים, בחיי משפחה וגם בחיי יום יום, צריכים לפי הלכה. הנה, הלכה אמרה שאם רוב האנשים רוצים שהאמת היא שזה לא הולך לפי הרוב, זה אין הלכה כזאת, אבל יש באמת, תלוי, יש דעה של אחד הראשונים, ודעה הזאת התפרסמה, וזה, זה, אבל זה לא הלכה, זה לא נפסח, זה בשוט, אחד השוטים. אחד הראשונים אומר שבתקופת החורף, אם שתיים רוצים, כי אחד רוצה שיפתחו חלון, או לסגור חלון, בתקופת הקיץ, זה תלוי. אם זה בחורף, אז סוגרים חלון. אם זה בקיץ, פותחים חלון. אם יש שתיים שהם לא מסתדרים עם זה. זה בעצם, זו דעה של אחד הראשונים שם בהלכה. אבל זה לא מחייב את כולם, וזה דעה. זה לא נפסק כזה. זהו. זו הלכה. אבל גם אם הייתה הלכה כזאת, חם לי, ואתה עכשיו דוחף לי את הספר בזה, ואתה אומר לי, זה נכון? ככה זה נכון? אתם יודעים, אני משתגע, אני יודע, אין לי לנשום, אין לי זה, רע לי, יש לי בחילה, ואתה אומר לי שזה הלכה. אתם יודעים, אני עכשיו, מה שאני רוצה לנסות להציע לכם, זה לעשות סוויץ' בראש, ולצאת ממערכת יחסים שהיא נכון, או לא נכון, אלא אמת ושקר, צודק ולא, מפסיד ומרוויח, אלא אפשר לנסות להגיע למערכת יחסים במיוחד בין בעל ואישה, שאנחנו רוצים להשכין שכינה בינינו, ולא להיות צודקים. אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב אחד עם השני. ולא להיות עכשיו אמת. כי אמת זה דבר שהוא מאוד מאוד לא פשוט. תראו כמה נחלי דיו נשפכים בגמרות, חזל, שהם מנסים להגיע לנקודה הזאת של אמת, ובדרך כלל, אם שמתם לב, בגמרות, אין הכרעות. אין הכרעה. הוא צודק. אין דבר כזה בגמרא, כמעט, פה ושם יש משהו. אבל בדרך כלל אין הכרעות. זה לא אומר שאין אמת בעולם, זה אומר שאתה לא בעל הבית על האמת. גם אם אתה יודע לבנות בניין שלם של צודק, שלא צריך לקנות פטיפון, אני יודע, של מערכת סטריאו. זה סוג אחר של חיים, סוג אחר של יחסים, שאיפות אחרות. אנחנו רוצים ליצור קשר, קשר טוב. וזה נקרא, הדבר הזה הוא נקרא ענווה. פשוט מאוד. ענווה זה לא להיות יסמן כזה, כאילו כן, כן, כל מה שאומרים לי אני עושה. זה לא לוותר, זה לא להיות סמרטוט, זה לא להיות פשרן. בכלל לא מדובר על זה. הנה, יש פה עוד כיסא. אפשר לקחת, כאן. עוד רגע. כי אנשים, יש, תבינים, אני עכשיו מדבר על האופן חשיבה, זאת אומרת, מבנה החשיבה של בן אדם, שהוא בא ומחפש פסוקים בכל מקום ששם, הרי כך כתוב, הרי ככה כתוב, כן, כמו שהפעם אמר לי באחד השיעורים שנתתי על נושא הזה, אחת אמר לי, אבל כתוב בתורה שכל איש צריך להיות סורר בביתו. אמרתי לו, זה אמן אמר. זה אמן עם חשברוש, הם שלחו את זה, זה רע. אז הוא היה... אז מישהו אחר אומר לו, אבל הרב, אבל כתוב, והוא איש שולדבך. כתוב בפירוש, והוא איש שולדבך. אז זה הקדוש ברוך הוא אמר לו. אמרתי, אבל זאת הייתה כללה. זה לא אידיאל, אבל גם, תבינים, מה אתם חושבים, שזה הדבר שאנחנו רוצים, הרי כתוב פה, וכתוב, אתה יכול להביא אלף כתוב. מדובר, מה אתה, עם מי אתה רוצה לחיות? אז אתה תחיה מישהי שהיא עושה לפי מה שכתוב. ניצחת, הפסדת. כי יהיה לה רע, אז היא תהיה, כן, כך כתוב. והיא תעשה את זה, אז... כן, תעשה. אז אתה עכשיו במקום שוט, שאתה צוחק על הדרוזי הפרימינטיבי, כן? אז אתה עכשיו עושה במקום שוט, אתה עושה עכשיו פסוק.
שוט.
כן, או שוט. כן. והשאיפה היא, כמו שאנחנו ראינו, שאיפה היא בכלל אחרת לגמרי. שאיפה שיהיה לה טוב איתך. וכשיהיה לה טוב, אז גם לך יהיה טוב. כן.
אולי נתת דוגמה של אישה שבעלה רוצה מאוד שהיא תשים תסביר ראש.
כן.
האישה אומרת, חם לחונק לי. אבל מצד שני כתוב בעלך. אז איפה... אם תגיד לה כתוב בעלך, לפי מה שהרב אומר, אז יהיה לה רע. כי הכל נעשה לפי העלך. אבל צריכה לעשות את זה לפי העלך.
כן, נכון. נכון, זו שאלה טובה. אז בוא ננסה להסביר, לענות עליה. כן, בבקשה.
איך זה יכול להיות שדימוי השם הוא קשה ותקיף, כשמילדות דווקא מתואר השם כסבא זקן ואדם טוב?
תלוי, יש כל מיני תיאורים. כתוב על כדור ברכו כאיש מלחמה, ויש מדרש כזה שאומר, על המים כשהיו לפני קריאת ים סוף, היה הופיע כאיש מלחמה, זרוע נטויה, כן, יד רמה, ויש שהחכם שלומד תורה, ויש כל מיני, יש כל מיני הופעות, כל מיני גוונים של הופעה אלוקית. אבל זה אנחנו מדברים עכשיו איך אדם חושב על קדוש ברוך הוא.
אני מדבר על ילד, לא על אדם.
כן, אז כן, כן, אז גם לילד. אומרים, הקדוש ברוך הוא רואה, והוא ייתן לך עונש, אם אתה עכשיו, אני יודע, תאכל בלי ברכה, אז
הקדוש...
מה?
עולה לבו, זה לא...
שמה?
אני אומר, מצב כאלה שאנשים לא
מאמינים,
שהם לא דתיים.
כן.
לא
יהיה קדוש
ברוך הוא.
שיש מועדים
איזה, אומרים, מה,
שוטר
יבוא, משהו כזה,
זה
תמיד...
כן, כן, בבא
יגה.
כן, כן.
אם יישאר זמן, אפשר להבחין בנושא של הגמרא, איך אפשר ללמוד את
הביסיות הפרוניסם? דיברנו על זה כמה שיעורים, זה מוקלט. יש את זה בארכיון. כן.
יש איזה בעיה, בעייתיות עם האמירה הזו של כל אחד יש את העלו, נכון, אתה לא בא לבית על האמת, מצד שני, כל אחד יהיה את האמת שלו, זה תהיה פה אמת, זאת אומרת, תהיה פה סדר, כל אחד פה יוכל להיות פילוסוף, ונתחיל בלבל את המוח. באמת, זה לא, זה נכון, אנשים חפשים את הסדר, אנשים צריכים את ההלכה, חפשים את הסדר בחיים. חפשים להגיד לעצמנו, אוקיי, אנחנו לא חכמים גדולים. הנה, אני בחרתי בדעת, לא חכם גדול, לא רוצה להמציא את החיים. אני הולך למקום בטוח, הולך למקום שאני סומך עליו, הולך למקום שאני מאמין בו. בגלל זה אני הולך למקום הזה, מתוך ערכים, מתוך אידיאלים, לא מתוך זה שאני הולך להמציא לעכשיו האמת.
נכון, אני מסכים איתך, נכון. רק העניין כאן זה שהאמת היא הרבה יותר עמוקה ופנימית ממה שהיא מצטיירת מהביטוי או מפנימית. מאמירה, מהפסוק זה או אחר. אמת זה לא דבר פשוט. ואני מאוד בעד שאנחנו נברר את האמת. פה מה שאני מדבר זה רק על הגישה שלך, התפיסת עולם של אדם, שהוא נציג של האמת. זה לא נכון. וכל מה שהוא סותר את התפיסה השתלטנית הזאת, אז זה פלסף. זה לא פלסף. זה דברים שהם מוצאים את האדם בדרך להסביר את זה, כן, מהשתלטנות שלו. כן, רק שנייה, כן?
אני רוצה להגיד, זה לא יכול להשאיר פעמים את האדם קצת פסיבי, כמו דוגמה שבאת, נגיד, עם החלון, או נגיד, כמו אני פתחה, הוא כאילו קם,
ולקח
את האמת
לידיים. כן. תשמעו, תעשו טובה לפנחס, תפסיקו להיות יגאל עמיר. אתם יודעים, זאת טעות, טעות נוראה. יגאל עמיר לא פנחס בן אלעזר הכהן. זה משהו אחר לגמרי. פנחס לא לקח אמת לידיים. אין לנו דוגמה כזאת בתורה, שמישהו לוקח אמת לידיים. אין דבר כזה. זה לומדים כשלומדים תורה בלי מפרשים, אז חושבים שמה שכתוב, אבל כתוב גם בתורה שהעין תחת עין. אז כתוב, אז אתה תלך עכשיו, אתה רוצה אמת ברורה, נכון? עין תחת עין, אז אתה מחליט. אין דבר כזה, אין לנו פנחס. תסתכלו מה הרש"י אומר שם, במקום, פנחס לפני שהוא הרג זמרי בן סלו וכוזבי בצור, לפני שהוא עשה את זה הוא הלך, ביקר, התייעץ עם משה רבנו, משה נתן לו הדרכה, אמר לו מה צריך לעשות, הוא קיבל הנחיה מגדול הדור, והוא הלך וביצע את זה. יש הלכה כזאת, אבל, ומשה אמר לו את זה, ככה רש"י מסביר שם במקום. והדבר הזה שאני נציג של קדוש ברוך הוא, זה סם מוות. הנה, זה הדוגמה, לסם מוות, שאתה מחליט, אבל כך כתוב, אז אני עושה מה שכתוב, בלי שאתה מודרך על ידי תלמידי חכמים. ויגאל עמיר לא היה מודרך על ידי תלמידי חכמים. אף אחד לא אמר לו לעשות את זה. למרות ששמאל וכל הרדיו וכל זה, מנסים ליצור אווירה כזאת, שהוא היה כביכול שליח של רבנים. אבל זה לא נכון, זה פשע נורא, וזה דבר אסור לעשות את זה, זה סם מוות, זה דבר רע. ואותו דבר גם בכל עניין אחר. אתם יודעים, זה צריך ללמוד לעומק. לא מספיק לקחת פסוק כזה או אחר, ועכשיו לבנות סביבו כל החיים שלך, כי כתוב שם, אני יודע, אישה טובה עושה רצון בעלה. אז עכשיו אתה רוצה לעשות ממנה אישה טובה. אתה עושה סך הכל לטובתה, אתה רוצה להביא אותה לחיי עולם הבא. מה אתה, אתה בעצמך שום דבר, אתה רוצה בשבילה, כן? לטובתה אתה עושה את זה. כן, שהוא ידע מה לרצות. כן. אתם מבינים, זה, אנחנו עכשיו מדברים רק על הנקודה אחת. הנקודה היא, זה מה אנחנו עושים בחיי משפחה. ואיך אני מסתובב בעולם בתור יודע את האמת, או בתור לומד. לומד, זה משהו אחר. עוד שני. אז פעם מישהו אמר לי, רגע, אני דיברתי על זה, הרב, אז אם כך, אז בשביל מה התחתנו? תבינים את השאלה? אז בשביל מה התחתנו? אם לא בשביל לחנך אותה, אם לא בשביל להפוך אותה לבן אדם, אם לא זה, אז למה התחתנו? כן, מה רציתי להגיד? עוד, כן, נכון, גם תוכחה. אז גם התוכחה, קודם כל דעו לכם שתוכחה זה דבר בכלל לא פשוט. יש כאלה שעוד בגמרא כתוב שאין מישהו שיודע להוכיח בדורנו, בזמננו. בגמרא, לפני 2,000 שנה כמעט, 1,600 שנה. אין מישהו יודע להוכיח. ומה שכן, יש תנאים, איך הוכחה, ומה וזה. אחד התנאים של ההוכחה, מה שאני רוצה להגיד לכם מבחינה פרקטית, זה שענווה. ענווה. אולי אני אתן לכם, אסביר את זה בצורה כזאת. באופן כללי, גישה יסודית בחיי משפחה כלפי בן זוג זה קבלה. זאת אומרת, אני לומד, אנחנו התחתנו, אם אתה שואל בשביל מה התחתנו, אז התשובה היא כזאת, אנחנו התחתנו בשביל ללמוד לאהוב חינם. בשביל זה התחתנו. ללמוד לאהוב חינם, לקיים פסוק, ואהבת רעך כמוך, רעך, רעתך. כן? מי זה רע שלך? אשתך. אותה אתה יכול לאהוב חינם. אנחנו התחתנו בשביל ללמוד איך עושים את זה בפועל. לא כל אדם אני מסוגל לאהוב חינם. אותה אני מסוגל. בשביל זה התחתנו. ואני רוצה בחיי משפחה ללמוד לקבל את האדם האחר. לקבל אותם. מה זאת אומרת לקבל? זה אומר בלי לחנך, בלי לשנות, בלי לתקן, בלי לעשות ממנה כלום לטובתה, אלא אני רוצה לקבל אותה כמו שהיא. ובזה הבדל גדול בין החיים שלנו בבית ובין חיים שלנו מחוץ לבית. מה ההבדל בין בית לבית, לא בית? כן? ההבדל הוא שבכל המקום בעולם לא מקבלים אותי כפי שאני. בכל מקום בעולם מחנכים אותי. מנהל בעבודה שלי, שם בוס גואר בי, והפקידה שם בבנק, אומר, סליחה, אדוני, פה לא עומדים, וקודם כותבים, ושם דה, 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 כל אחד יש לו מה לומר. כולם מחנכים, אני ים של מחנכים בכל העולם, כולם מתקנים אותי. יש אי בודד, מפרץ אחד, בכל הים הגדול הזה, של המחנכים, שהוא נקרא בית שלי, שבבית מקבלים אותי כפי שאני, ומה שאני, בלי לשנות. אוהבים אותי ככה. זה אנחנו לומדים לעשות בחיי משפחה. לקבל בן זוג שלנו כמו שהיא. אבל, אתם בצדק שאלתם קודם, יש מצבים שאני לא יכול לסבול את זה. לא יכול לעשות את זה. מפריע לי משהו. מפריע לי ככה, ועשה ככה, ואומר ככה, ודדדדד. יש הרבה דברים, למה, מה מפריע לה? אז כשזה מפריע משהו, אנחנו באים ומבקשים, אולי ככה, אסביר לכם. לפני שאני בא ומבקש ממישהו שהוא יעשה, או מבן זוג שלי, שיעשה כך וככה, לשנה משהו, ואני לא מקבל אותו, לפני שאני עושה זה, אני בעצם מבין שבגדול, גישה כללית, זה שאני נכשלתי ביכולת קבלה שלה. בעצם אני נכשלתי. באופן אידיאלי, לא היה צריך להפריע לי זה שיש בבית בלגן וכיור מלא וילדים צורחים וסלט לא חתוך, כמו שהוא שם, בתחילת השיעור אמרתי שם, הוא בודק אותה בשעה שש. לא מפריע לי כלום, שום דבר, אני מקבל אותה כמו שזה וזהו. תגיד תודה ממה שיש. אבל אני לא יכול. מעצבן אותי שהכיור מלא וכך וכך וככה. אז אני מבין קודם כל שאני נכשלתי ביכולת קבלה שלך. באופן אידיאלי הייתי צריך לקבל. לא מצליח, קשה לי, מעצבן אותי. משהו... אז אני ניגש אליך ומבקש ממך שאל תעשה את זה, או כן תעשה את זה, לא בצורה של סליחה, רק רגע, מה הולך פה? כן? אלא אני בא ואני אומר, תעשה לי טובה. אני לא יכול לסבול שאני יודע שיש כך וככה. זה לא בעיה שלך. אתה בסדר, מרק לא חם. אתה מביא כל פעם, את מביאה לי מרק פושר כל הזמן. אז בסדר. אז, זה לא בעיה שלך. למרות שמעתי את זה שם כמה פעמים. זה לא בעיה שלך. זה בעיה שלי, שאני לא מספיק אוהב מרק פושר. אז תעשי לי טובה. לא... מה זאת אומרת, איך זה מין פתאום מרק לא חם? הוא יודע, או את לא עושה ככה, או כן עושה ככה, או שמה כיסוי ראש, כמו שמישהו שאל את השאלה הזאת, כן, לגבי ההלכה, אבל חייבת, לא חייבת, כן, מה ששאלת. אין פה עניין של אני בא לדרוש, וזה זכויות הטבעיות שלי, אלא לי זה קשה. תעשי לי טובה. זה עניין של... איך אתה, כאילו, מה הגישה הזאת? ואז זה נשמע אחרת. אז האדם השני, הוא לא מרגיש מאוים, הוא לא מרגיש נשלט, הוא לא מרגיש שעושים לו מסדר ערב, אלא ביקשו ממנו. אז הוא גם מבקש. לא יש, לא מדובר פה על זה שאנחנו נשתוק כל הזמן, וזה כמו שמישהו אמר מכם, כן, שזה בעצם משתק אותך. לא, מותר לדבר. רק אתה, איך אתה מדבר? כן?
רב, עדיין, במצב כזה, אם תמיד יהיה ככה, אם הצד השני לא יבין שגם הוא צריך להתנהג ככה, זה ייצור חד-כיווני, וזה לא מתאומות.
נכון, אני מסכים. לכן, כשאתם יוצאים, לפני שאתם מתחתנים, כן? כשרק יוצאים, אז באים לפגישות, אז זה לא נכון, כאילו, לא שלא נכון, אלא שזה טוב לדבר על דברים האלה. לדבר, לספר. להגיד שזה ככה וככה, ומה את חושבת על זה, ומה אני חושב על זה. זה גם טוב לדבר על ירח, ועל חיזבאללה, ועל חסן נסראללה. זה נכון. אבל זה גם טוב לדבר על מהו קשר בינינו. איך אנחנו, למה אנחנו שואפים. מה אנחנו רוצים להגיע? וגם לא, תמידים, גם את זה אפשר להפוך לשתלטנות, לקחת את השיעור הזה ולהגיד לה, שם היא אומרת, תשמע, יש בעיה, ואתה, אני יודע, אתה בא, עושה כך וכך, אתה משהו, אם מהירה לך. זאת אומרת, את לא מחנכת שלי. את צריכה לקבל אותי כפי שאני. הרי, כן, אמרתי לך, את צריכה להגיד מה מפריע לך, מה את באה אליי בטענות? מה, את התחתנתי בשביל לתקן אותי? לא, כן. אז אתה יכול את זה להפוך לזה. מדובר פה על, על דבר אמיתי. אמיתי הוא זה שאנחנו מדברים, לומדים ביחד. כשלומדים, אז אפשר ללמוד דברים מופשטים, ואפשר ללמוד משהו שהוא, כן, איך אנחנו בונים חיי משפחה בינינו. איך אנחנו עושים שיהיה לנו טוב. ואז הקשר הוא אחר, אתם יודעים, יש, זה מערכת יחסים אחרת לגמרי. כן, מה רצית להגיד?
אני אגיד שאם אדם בא מהגישה הזאת, אז הוא בא לשני ומבקש לנו להתחשב. לפני שהוא בא, אז הוא אומר, רגע, למה שאני לא אתחשב בו? כאילו, אין שום סיבה, נגיד שהוא יתחשב בי.
נכון, אתה צודק.
אבל אז מצד שני, נגיד, אז תמיד אני אתחשב בו, בעצם אני אהיה אומלל.
נכון. אז זה ששאלו, נכון, אני מסכים, זה מה ששאלו קודם, אני עניתי, ואני אחזור את זה במשפט אחת. העיקרון הוא זה שאתה מקבל ולא מאיר ולא אומר שום דבר, כל עוד שאתה יכול. לא שאתה מתאפק, כן? לא מתאפק וכאילו נשך שפתיים ואתה אומר, כן, לא נורא, לא נורא, אני אסבול גם את זה, בטרנות היה יותר גרוע. כן, טעם, טעם, כן, טעם. לא, בכלל לא מדובר על זה. בדבר שאתה חי נורמלי, עם אדם שאתה אוהב, מעריך, מקבל, ואתה רק אדם ענב, ואתה לא נודניק, שתלטן וחונק. אתה סתם חי. יש דברים ומשהו מפריעים, אז אתה, אם אתה יכול, תתגמש, תהיה כזה שאתה מקבל גם דברים שמפריעים. אבל יש משהו שאתה לא יכול לשתוק. לא שאתה לא יכול לשתוק, אלא אתה קשה לך עם זה. קשה. כשקשה לך, אז אתה מבקש. ואם אתה לא דורש, אתה לא מנפנף באמת, אמת אבסולוטית, כי כתוב אצל שם פלא יועץ, אלא אתה אומר, תעזור לי. כאילו בעצם, לי יש בעיה. לא מסוגל לקבל את זה, קשה לי עם זה, זה, זה. בבקשה, תעשה את זה. כשיש גישה כזאת, אדם ודאי שיעשה מה שאתה רוצה, למה לא? זה לא מעדר, אבל הלכה אמרה.
למה, הנה, דוגמה הזאת.
רק שנייה, רק שנייה, אבל כן.
אנחנו נקראנו את השיעור בעצם בקשר בינינו לבין בורא עולם. המשכנו כרגע ביישום של הקשר, כדמות קשר עם בעל ואישה, גם בעצם לרמה הגבוהה ביותר של ראיה וחבר, או איש ואישה. איך אנחנו בעצם עכשיו מצמים את המצב הזה, לדעו עושי אחד את השיעור הזה, משטיחים אותו לבורא עולם.
אז נכון, זה באמת שאלה טובה. אז איך כן אנחנו צריכים להתייחס לבורא עולם? אנחנו עושים את רצון האלוקי מתוכנו. אנחנו רוצים לעשות, לא בגלל שהוא ככה פקד. יש, זה נכון שככה כתוב, זאת אמת. אבל מישהו שהוא עושה את רצון השם ברמה כזאת שכי... ככה הוא מצווה, ואני עושה, כי הוא מצווה, זה לא דבר אידיאלי. לכן חז"ל מדריכים אותנו, עשה רצונו כרצונך. כרצונך. אתם תעשה את זה שאתה תרצה את זה. לא שאתה מצווה. נכון, גדול מצווה ועושה, מי שלא מצווה, זה נכון. אבל יש דרגה יותר גבוהה, שאתה רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אתה מזדהה עם הרצון שלו, שאתה עושה את זה מתוך אהבה, לא מתוך עירה, זה לא דרגה הכי גבוהה, עירה, אלא אהבה. אולי יש לנו עוד הרבה מה לדבר, אבל אני רוצה לסיום לספר לכם סיפור חסידי על הדבר הזה. יש כזה סיפור על הרב יוסף, יעקב יוסף מפולוני, שהוא פעם היה, זאת אומרת, הוא היה... רב מתנגד, היה רב ליטאי, שהיה מאוד קפדן, מאוד מאוד קשה וקפדן. ויום אחד הוא הגיע לבית הכנסת, ופתאום הוא רואה שאין אנשים למנחה, אין מניין. שואל שם שמש שלו, איפה כולם? הוא אומר, הגיע רב חסיד, שקוראים לו בעל שם טוב, הגיע שם לזה, והוא יושב בכיכר שם, ומספר להם סיפורים, ומדבר איתם, וזה, ואנשים ימשכים ושכחו לבוא לבית הכנסת. אומר, מה חסידים וזה, נורא והיום, ומה צריך להיות, רב כזה, ומספר סיפורים, שטויות, תקרא לו לפה, שיבוא אליי, אני תגיד שמר הדיאטרה מזמין אותך. טוב, אז שמה שלך, קרא לבעל שם טוב, אז הוא אמר, טוב, הוא בא אליו, אומר, כן, אז בא, לא היה נראה בכלל כמו רב, לא היה לו זקן וכובע וכפתורים, כל זה מה שיש לי, לא היה לו. אז הוא בא, והוא אומר, כן, בבקשה, אז אומר, איזה מין דבר זה, ומה כבודו מרשה לעצמו, ואיך זה ייתכן, וזה זה. אז בעל שם טוב אמר לו, אתה יודע, אני כשנסעתי, כבודו יודע שאני כשנסעתי לכאן, לפולוני, אז הייתה עגלה, שהיה לה סוס אפור וסוס לבן, אומר, מה? איזה עגלה, מה אתם מדברים? זה נקרא תלמיד חכם, זה הרב שמייסד תנועה ביהדות, מה זה צריך להיות? איזה עגלה? אומר, לא, אבל אני רוצה להגיד משהו בכל אופן, ברשותכם, אולי תתנו לי לשם, אני אספר. נו, כן, מה, שמה? אז אומר, נסע עגלה, והיה לה... עגלון היה מאוד כזה תקיף והסוסים רצו מהר והכל היה מצוין והגעתי מהר לכפר שלכם. אומר, נו ומה אתה רוצה לצפר? מה אתה רוצה להגיד בזה? אומר, לא, פשוט שמתי לב שבכל הדרך אף פעם סוסים לא צהלו. לא היה לו. אז אומר, נו, אז מה? אומר, יש בעיה בזה שכל הדרך סוסים לא צוהלים. אני לא מבין מה שאתה אומר, דיבר. והוא, אחר כך פתאום התחיל לחשוב, רגע, אבל באמת, מה זה אומר? פתאום שם לב שזה באמת סיפור עליו, על רב יעקב יוסף, לפני שהוא חזר בתשובה ונהיה חסיד, כן? הוא פתאום שם לב שהוא ככה נוהג את החיים הפרטיים שלו, וחיי קהילה, ולימוד תורה, הכל בקשיחות, באמת, דין. אבל סוסים לא צוהלים. אתם יודעים, כשסוסים שלכם לא צוהלים, אז גם אם אתה צודק, גם אם אתה צדיק, גם אם אתה זה רע לך בלב, יהיה לכם רע, חס וחלילה. חייבים לצאת מהדבר הזה. ולכן, אולי לזאת הייתה הכוונה, כשכתוב בברכה, אנחנו מברכים מתחת לחופה, שיהיה מצהלות חתנים בחופתם. זה מה שאני מאחל לכם. הרבה הרבה מצהלות. מי שלא צריך דפים הללו, בבקשה, תחזירו לי אותם.